הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, בוקר כנראה טוב פחות לראש הממשלה בנימין נתניהו. נמושה, שחצן, חסר אומץ פוליטי ופחדן עלוב, אלה חלק מהכינויים שצוטטו אמש במגזין אטלנטיק, מפי גורם בכיר או מקורב לממשל אובמה. איך קורה שאמירות כאלה נאמרות על ראש הממשלה שלנו? אנחנו ננסה להבין הבוקר הזה, והאם בכל זאת יכול להיות שגם הוא אשם באמירות ואולי הן מגיעות לו. אבל נדבר גם על חידוש משפטו של אהוד אולמרט בפרשת טלנסקי, מי שצפויה להעיד נגדו היא שולה זקן, וגם על חוק המואזין נדבר. כל מי שגר בסמיכות לשכונות ערביות מכיר היטב את זמני פעילויות הדת שלהם בגלל קולו של המואזין שמגיע למרחקים. יש כאלה שמבקשים די. גם על צהל שמשתדרג במערכות הלחימה, והמועצת שלנו שתתכנס הבוקר הזה כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. בוקר טוב לפרופסור אפרים ענבר, מנהל מרכז בגין סעדת באוניברסיטת בר אילן.
בוקר טוב.
אתה זוכר אמירות דומות על מנהיגים אחרים ברחבי העולם אפילו, לא על מנהיגים ישראלים בעבר?
אני חושב שהיחסים בין ממשל קרטר וראש ממשלת ישראל דאז, מנחם בגין, גם לובו בכל מיני
אמירות קשות.
אמירות קשות.
כן. והכל היה בסדר בסוף?
תראה, היה הסכם שלום, היה חתימה, אז לא צריך להתרגש. אני חושב שאנחנו רואים ממשל אמריקאי שהוא מאוד בעייתי, לא רק לישראל. יש תלונות על ממשל אובמה ממצרים, מסעודים, מקווייטים, מהודים.
אנחנו לא בחברה טובה אם כך.
למה? אני חושב שמדינות מתונות שמבינות מה קורה, והממשל הזה הוא פשוט ללא תקדים בטעויות שלו בנושא מדיניות החוץ. יש חבורה של אנשים בעלי השקפה ליברלית שלא מבינים מה קורה בחוץ, והם נותנים ביטוי לתסכול הזה במקום אולי שקל לעשות זאת.
מה זה אומר?
בעל ברית שלא יחזור בו מיות משרת אינטרסים אמריקאים.
ומה זה אומר, ועד כמה זה משפיע באמת על היחס של ארצות הברית לישראל? האם זה תסכול נקודתי מראש הממשלה, או שיש פה משהו עמוק יותר?
אני חושב שיש בהחלט דבר יותר עמוק, כיוון שראש הממשלה בנושאים כמו ירושלים בוודאי מבטא את עמדת הציבור הישראלי, ויש פה תמיהה גדולה לגבי ההבנה של ממשל אובמה לגבי מה שקורה בישראל ובסביבה.
וזה משהו שבחלוף שנותיו של ברק אובמה כנשיא, זה משהו שאמור לחלוף יחד איתו?
ייתכן שאובמה הוא איזשהו תאונה היסטורית שקרתה לארצות הברית. אולי הוא משקף מגמות בחברה האמריקאית, אז כמובן צריכים להיות מודאגים יותר, אבל בסופו של דבר צריך לעשות מה שטוב למדינת ישראל.
לא היה כדאי אולי להתנהל בצורה יותר פוליטיקלי קורקט מולם, אולי יותר באמת להיזהר באמירות?
תראה, באמת צריך להבחין בין אמירות ועשייה. אני לא חושב שישראל צריכה להתכופף בתחום של בנייה בשכונות בירושלים, למשל. ייתכן שהיינו יכולים לחסוך חלק מהדברים האלה באמירות קצת יותר זהירות כלפי אנשי ממשל אמריקאים, אבל אני חושב שאסור להתאפס לתחושה שבאמת אנחנו אשמים בזה. יש פה באמת בעיה, ממשל אמריקאי שמבולבל לחלוטין, ומעט לעט מוצא את הקורבן הישראלי כן, לתת ביטוי לתסכול הזה.
שלרוב זה גם ראש הממשלה כנראה הוא זה שחוטף יותר מכולם במקרה של האמריקנים.
כן, אז, תראה, ראש הממשלה מייצג את מדינת ישראל. צריך להודות שהכימיה בין שני האישים האלה אף פעם לא הייתה טובה בגלל הבדלי ההשקפות ביניהם. נתניהו הוא שמרן, אובמה הוא ליברל, ושאיננו מבין הרבה בבעיות ביטחון, איננו מבין את המזרח תיכון, תומך באחים מוסלמים. אבל יש פה בעיה אמיתית, ולא רק מה אמירות פה ושם, יש פה בעיה אמיתית עם ממשל שלא רואה את הדברים לדעתי בצורה נכונה. אין ספק שאנחנו רואים את הדברים בצורה שונה לגמרי מהם, וזה מקור הבעיה. צריך למשוך זמן לדעתי.
זהו, כי סביר להניח שבנימין נתניהו יישאר הרבה אחרי שברק אובמה כבר לא יהיה נשיא. יכול להיות שהוא בונה על זה? נתניהו אומר בוא נשרוד את התקופה הזו של ברק אובמה, ואם הבא בתור יהיה יותר טוב?
תראה, אני חושב שנתניהו גם עשה טעות כאשר תמך בפומבי במתחרה של אובמה בבחירות לפני שנתיים. זה לא הועיל ליחסי ישראל ארצות הברית. אבל מה שישראל צריכה לעשות עכשיו, באמת למשוך זמן ולקוות שהפריץ ייעלם ויעלה פריץ אחר. תראה, זה מה שתמיד עשינו. היו תקופות קשות ביחסי ישראל ארצות הברית, היו חסימת משלוחי נשק בתקופת קיסינג'ר ב-75.
עד כמה זה מחלחל באמת לדרג הנמוך יותר, לרמת השטח? עד כמה זה יכול להשפיע גם כן אולי על העתיד, גם כשהתחלף הנשיא?
תראה, אם אני בכלל זו בודקים את המגמות בארצות הברית, אין ספק שישראל זוכה לתמיכה אדירה של שני שליש מהאוכלוסייה האמריקאית. עם זאת, צריך להודות שנניח בין הקבוצות הצעירות יותר באוכלוסייה האמריקאית, העדה לישראל פוחתת. השאלה האם זה משובת נאורים או זה באמת משהו יותר בסיסי, זה צריך לבדוק בעתיד. הקונגרס האמריקאי בוודאי חזק מאחורי ישראל. תראה, אם אנחנו נראה בשבוע הבא בבחירות ניצחון רפובליקני סוחף, זה כמובן אמירה מאוד ברורה ש נגד הנשיא הנוכחי.
מה משמעות הבחירות שצפויות להתקיים?
הבחירות הן במידה מסוימת מדד לפופולריות של הנשיא. אבל צריך לזכור גם שנשיא יכול בשנתיים הקרובות עדיין לעשות הרבה נזק למדינת ישראל, גם אם איננו פופולרי. ובאמת צריך להתנהל בזהירות ולעשות את הדברים שחשובים לנו. לפעמים אולי צריך קצת להתכופף, אבל בדברים החשובים צריך לעשות ואולי לדבר פחות.
אוקיי. תמיד טוב יותר מעשים, פחות דיבורים.
כן, זה חשוב, כמו שבן גוריון אמר, חשוב מה שהיהודים עושים, פחות מה שהגויים אומרים.
בדיוק. פרופסור אפרים אינבר, מנהל מרכז בגין סאדאת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לעורך הדין משה מורגנשטרן.
בוקר טוב אריאל לך ולכל המאזינים.
משפט טלנסקי, נפתח שוב.
כן, חוזר, שוב חוזר הניגון, בהחלט חוזר מחדש.
זה משהו ש
נחכים למי ששכח כבר, כן. אולמרט ניהל משפט ארוך על טלנסקי, טענות של טלנסקי שכביכול הוא נתן לו מעטפות בהם סכומי עתק של מאות אלפי דולרים במהלך השנים כשוחד. המשפט נועל, במהלך המשפט שולה זקן שהייתה ראש הלשכה של אולמרט והאישה הכי קרובה אליו שתקה, אולמרט זוכה, הוגש שירור לבית המשפט העליון על הזיכוי, ובינתיים פרץ סכסוך מר בין אולמרט לבין זקן בפרשת אולילנד, בפרשה אחרת של נונה בחל בתל אביב, שבה, האמת היא, זה קצת מתחיל להגיד, התחיל מסוג של פגיעה בכבוד. היה זה קטע בית המשפט שהשופט רוזן קורא לגברת שולה זקן מול אולמרט, או בזמן שאולמרט שמה מושחתת, ואולמרט לא מגיב, ואז היא כותבת לו אס-אמס, היא כותבת לו, התביישתי, אבי מתהפך בקברו, ואולמרט עונה לה, אני מצטער על התגובה הזאת, ועל דברים אחרים שלא נאמרו, שמוטב שלא נאמרו, אני לא מרגיש סיבה להתנצל, לדבר כשתרצי, אחרי זה העובדים של אולמרט הולך לערוץ 2, מתוכנית עובדה, ומדבר כנגד שולה זקן, ופה היא נשברת, דקה שוברת גב הגמל, והיא מבחינתה מחליטה שנמאס לה להיות זאת שסופגת את האש בשביל אולמרט, והיא הולכת לפרקליטות ומלאת את המסע ומתן כדי להביא למצב שבו היא תחשוף את כל המסמכים והראיות והקלטות שיש לה, בתמורה התקבל עונש קל בפרשת אוליאנד. אז פרשת אוליאנד היא באמת סיימה בעסקת טיעון ב-11 חודשי מאסר בפועל, העונש הכי קל. שופט רוזן הסביר שמה שמבחינתו זה ניתן לה אך ורק בגלל עסקת הטיעון, ובתמורה היא נתנה למדינה את כל היומנים. היומנים שלה זה יומנים שיש בהם הרבה מאוד ראיות על העברת כספים מטלנסקי לאולמרט, וגם נתנה להם כל מיני הקלטות שבהם נחשפו דברים מדהימים ומרתקים על, על צורת העבודה, שוב לטענתה של זקן.
למשל?
למשל, כל שנה היא קיבלה מטלנסק לפני פסח סכום צנוע, $30,000 במזומן.
טוב, שיהיה לעשות את החג, אתה יודע.
כן, בדיוק, שמה, יש ליל הסדר, יש כמה אורחים, זה פחות לא צריך משהו, אתה יודע, מצות, יין, זה לא הולך ברגל. כל שנה $30,000, היא סיפרה למשל על כך ש... אולמרט עצמו, הם אפילו להלחס, אני, יש פה היומנים שלה שבהם יש ראיות בלי העדות שלא שווים שום דבר. יש פה איזה עניין משפטי שלא ניכנס אליו, לא נשעמם את המאזינים, אבל כדי להעיד על דבר צריכים גם כן לא רק את החפץ הפיזי את היומן, אלא גם כן מי שכתב אותו שבוא ויגיד, אני כתבתי, מה שיש פה זה אמיתי, זה לא מזויה, ועוד כהנה וכהנה.
אבל בעצם, אולי זה לא תקדים של ממש, אבל לא נוהגים לפתוח משפט מחדש לאחר שכבר נסגר.
זה דבר נדיר, זה לא תקדים, אבל דבר נדיר בהחלט. שוב, בוא נבין, תיק ניסה בירור בית המשפט העליון, פשוט נכניס את הדברים, לפני שנחזור לעדות המרתקת של זקן, נכניס את הדברים למתחם, התיק ניסה בירור בית המשפט העליון, מגיעים הראיות החדשות, מעבירים את זה לעליון, ואז הנשיא גרוניס נותן החלטה שקובעת שהתיק חוזר למחוזי כדי לשמוע את העדים החדשים, את העדויות החדשות בלבד, את הקלטות ואת היומנים, אך ורק בנושא הזה הדיון. זאת אומרת, אי אפשר לחזור חזרה לדברים אחרים שלא קשורים לעדויות החדשות של שולה זקן, ועד בית המשפט המחוזי יבוא ויחליט מה לעשות עם העדויות החדשות, ככל שבית המשפט יקבע שהוא נשאר בעדות, בהחלטה הקודמת, פסק הדין הקודם, שאולמרט זכאי, המשמעות תהיה שאולמרט יוכל, שהמדינה תוכל להגיש עירור נוסף, ואז יוחלט בעליון מה לעשות עם שני העירורים גם יחד, וככל שהמחוזי יחליט שאולמרט אשם, אז ממילא העירור בעליון בטל ומבוטל, כי הוא... הפכו את ההחלטה על פיה, השופטת מוסי ערד, שהייתה ראש הרכב, כבר יצא לגמלאות בינתיים, מצחים, השופט חדש. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור טכני לא פשוט, יש פה כל מיני דברים שצריך לפתור אותם.
כן, כמו שזה נראה כעת, מה הסיכוי שלו לצאת מעדות כזו?
על פניו זה ממש לא נראה טוב. שוב, היא מראה שם פתק למשל, היא מספרת שאורי מסר, השותף שלו, נחקר ביחד, ואז פשוט הוא הגיע אליה פיזית, כי הוא פחד מהזנות הביתה, וסיפר לה, אמר לה, נחקרתי ביחד, תגיד לך שביומן שלך יש פתקים, ופשוט ברח משם. ואז היא כותבת לאולמר שוב, פתק, הכל הם מפחדים מהזנות, והיא אומרת לו, אני אחקרת ביחד, רוצים לאמת עם מה שאורי...
והפתקים האלה זה משהו שהיא שמרה?
כן, כן. ומשהו ש... ואז אולמר כותב לה, תהי זהירה, סומך עליך כרגיל. זאת אומרת, פתק בכתב ידו של אולמר שהיא הבירה אותו. זה דברים שאפילו אם לא כתוב פה כלום, כתוב פה הכל. מה זה תהי זהירה, סומך עליך? היא מספרת על שיבוש הליכי משפט, וזה עוד משפט שאולמרט צפוי לעמוד בביטחו, שאולמרט אצלה, זאת אומרת, החל בזה שהוא ממנה את העורך דין הקודם, וכלה בכך שהוא נתן לה משכורת מאלפרד אקירוב, משכורת חודשית של סכומים של 12,000 שקל בחודש ריטיינר, כיועצת כביכול, ועוד כספים אחרים שנתן לה בדאג לה מכל מיני אנשי עסקים נוספים במהלך כל המשפט, כדי שהיא לא תגיד מילה, ובאמת הוא משפט...
אוקיי, אז כמה זמן צפוי לערך ההליך הזה?
המשפט התחיל בינתיים בהליכים הטכניים, כעיקרון דומני שבעוד שבוע, שבוע וחצי אמורים להתחיל עם כן העדויות, בינתיים יש שם מקום מלא ויכוחים על הקלטות, כמה מתוך הקלטות להעביר, המדינה לא מוכנה להעביר את הכל, כמעט שמה סודות מדינה, זה הרי סך הכל ראש לשכה של ראש ממשלה, יש שם דברים שמאזינים, אז יש מקום מדברים טכניים, אחרי זה יעבור למהות, ואני מניח שבשנה העברית הזאת כבר המשפט הזה ייגמר.
נמשיך לעקוב בעזרתך, עורך הדין משה מורגנשטרן, תודה רבה.
תודה אריאל,
להתראות. מראש הממשלה לשעבר אנחנו שווים לראש הממשלה הנוכחי, על קו הטלפון סגן השר במשרד ראש הממשלה אופיר אקוניס, בוקר טוב.
בוקר אור.
מקורב לראש הממשלה, צריך לציין בהקשר של השיחה הזו. וכשקורא נתניהו את הציטוטים האלה שכולנו מגלים הבוקר, איך הוא מגיב?
טוב, אני חושב שהציטוטים הם מצערים. הפקיד הזה, אם אכן מדובר על פקיד, אני יודע מה אני הייתי עושה לפקיד אצלי, שאומר דברים כאלה על ראש מדינה אחרת, פשוט הייתי מפטר אותו. ואני הייתי מציע לכולנו לראות ולקרוא את ההודעה הרשמית של ארצות הברית, שאומרת הבוקר הזה היחסים הם בלתי ניתנים לעירור בין שתי המדינות, טובים ותקינים כפי שהיו. אגב,
בוא נתעכב רגע על הציטוט הזה, בדיוק, הציטוט הזה מתייחס לאיזושהי אמירה שאנחנו שומעים לאורך כל הדרך, אין פה שום ניסיון לעדן את האמירות שנאמרו ישירות כלפי ראש הממשלה.
הבית, א', אני אין יודע מי הוא הפקיד הבכיר האנונימי שהשתמש בשפה הזאת, ואתה יכול למצוא פקידים בשלטון הישראלי שהיו אומרים אולי דברים דומים על נשיא ארצות הברית או ראש מדינה אחרת. אני חושב שפקיד כזה היה צריך להיות מפוטר בו ביום, משום שהנזק הוא אדיר למערכת היחסים בין המדינות. העניין האישי איננו מעניין. בראש שתי המדינות עומדים מנהיגים נבחרים שנבחרו ברוב קולות בדמוקרטיה, דבר שלא קיים ברוב מדינות העולם, ודאי לא מסביבנו, והם מנהלים את המדיניות שלהם כפי שהם רואים שהוא טוב לאינטרסים הלאומיים של המדינה, כן, שבראשה הם עומדים. ונתניהו, כאשר למשל, כן, מודיע על בנייה בבירת העם היהודי, מזה 3,000 שנה, הרי לא אני קבעתי את ירושלים כבירת העם היהודי, דוד המלך קבע אותה, זה לא נקבע לפני 66 שנה, זה נקבע לפני 3,000 שנה, נדמה לי שאפילו לא גילו אז את אמריקה, אבל זה כבר פרט שולי. כן. היא נקבעה, ואנחנו בונים בה, בנינו בה, ונבנה בה. אנחנו גם ידענו שזאת תהיה התגובה.
אני רוצה,
היא לא במילים האלה.
ברור, אבל אני רוצה,
ידענו שיהיה גינוי אמריקה.
כן, אני רוצה לחזור בכל זאת לשאלת הבסיס. מה זה עושה לראש הממשלה כשהוא קורא דברים כאלה?
מהיכרותי את ראש הממשלה, עניינים אישיים, ובוודאי לא לשון בוטה כלפיו, לא תשנה את מדיניותו.
שוב, אני מדבר ברמה האנושית כרגע, עזוב, הוא בן אדם הרי.
הבית, ברמה האנושית ראיתי השבוע מקרוב מאוד את נאומו של הנשיא ריבלין, שמצטט כמה מן הטוקבקים הנבזיים נגדו במליאת הכנסת, וזה בוודאי הציק לו, ולכן הוא אמר אותם, כפי שאתמול שמעתי את הגברת ליבני עושה זאת ברעיון ברשת אחרת, וזה מציק לה, ואני כבן אדם אומר לך שזה מציק גם לי, וזה ודאי מציק לראש הממשלה. התבטאויות אישיות נבובות, עלובות, ושאינן מן העניין, הרי אם אפשר, אם רוצים לבקר את מדיניותו של ראש הממשלה, ואפשר לעשות זאת, יש מספיק דרכים. אתה יודע, כשאנחנו היינו באופוזיציה, ביקרנו את מדיניותו של מר אולמר, מעולם לא, או את ראשי אופוזיציה אחרים,
כן,
כמו מר ברק או יצחק רבין עליו השלום, מעולם אני וחבריי בליכוד לא השתמשנו בלשון אישית כל כך נמוכה, כל כך ירודה, כל כך לא עניינית. ואני מציע גם לאותו ג'פרי גולדברג, הפרשן שהביא את הדברים, הוא הרי לא יחשוף את מקורותיו, אבל אם באמת מדובר בפקיד, הרי זה הוא עלוב, נבוב וירוד, לגבי ההתבטאויות.
עכשיו, אתה חושב
לגבי,
שבאמת,
אז
אתה
בוא
חושב,
לגבי התוכן,
כן,
בוא נדבר על תכנים. הרי ממשלת ארצות הברית, יש לה מדיניות עקבית, והיא לגנות כל בנייה בירושלים, מאז הוחלט על הקמת רמת שלמה. אתה יודע איפה רמת שלמה?
כן, כן.
רמת שלמה איננה רחוקה משכונת רוממה בירושלים, איננה רחוקה מן הצד השני, מן הגבעה הצרפתית, שגם בנייתה גונתה על ידי ממשלים אמריקנים ברבות השנים. נו, אז מה? האם לא בנינו את החומה? האם לא בנינו את
רמות? אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, ברור, אני חושב שרוב הציבור בישראל כמובן מסכים עם העניין הזה של הבנייה בירושלים, ועל זה אולי כמעט ואין מחלוקת פנים ישראלית ובכל זאת.
לצערי, סליחה, לצערי יש מחלוקת, כולל בתוך הקואליציה. אני לא מדבר על תגובותיהם הנפסדות של אנשי מפלגת העבודה והשמאל, אני מדבר על תגובתו הצבועה של שר האוצר לפיד, שהוא שר בכיר מאוד בממשלה, חבר בקבינט, והוא בא ואומר שגוי, לא נכון, לא ראוי. באמת, נדמה לי ששר האוצר היה באריאל ערב, כן, הבחירות, ואמר נשבע לבנייה בגושים ובירושלים. נו, אז נאה דורש נאה מקיים. זה באמת מדיניות.
אני בהחלט יכול להסכים איתך בעניין הזה. אני רוצה לחזור אבל לעניין ראש הממשלה עצמו. אם כולם כל הזמן אומרים שיש בעיה בהתנהלות, אז אולי באמת יש בעיה, אולי משהו בסגנון שלו, בשפה שבה הוא משתמש, גם פומבית וגם כשהוא נפגש עם האמריקנים, אולי משהו שם לא עובד מספיק חכם.
יכול להיות שיש אי אלו תפיסות שגויות בהבנת המרחב בממשל האמריקני או במשרד החוץ האמריקני. האם שאלת את עצמך הבוקר את השאלה הזאת? מי זיהה את הסכנה של אייסיס, שהיום כל הציבור יודע שהיא עורפת ראשים של אזרחים בריטים, אמריקנים ואירופים לפני חודשים ארוכים. ישראל או אירופה? ישראל או הממשל האמריקני? מי זיהה את הסכנה הזאת?
אתה יודע, השאלה פה היא לא, השאלה היא פה לא מי צודק, אלא מי יותר חכם. אתה יודע, זה שאנחנו צודקים, זה לא עוזר לנו תמיד.
במזרח התיכון צריך להיות גם חכם, גם מפוקח וגם צודק. ואנחנו מציפים, הממשל הישראל, ממשלת ישראל, שהיא ממשלתם גם של אלה שלא הצביעו עבורה, מציפה את בעיות המזרח התיכון ביושר, בשקיפות, תוך ראייה נכונה ומפוקחת של המציאות האזורית, גם אם זה לא מוצא חן בעיני חלק מידידינו. ואני אומר לך בשידור הזה שאנחנו א', נמשיך לבנות בירושלים, ב', נמשיך לומר את האמת שלנו.
אוקיי, בכל זאת לסיום אני רוצה לשאול אותך.
היא שהעולם המערבי, הקשב היטב,
כן.
העולם המערבי הנוצרי, וגם כמובן מדינת ישראל, והאינדי, העולם האינדי, כן, בהודו, שאיננו מוסלמי, מאוים היום על ידי האסלאם הפונדמנטליסטי עורף הראשים. אפשר לעצום את העיניים, כפי שעצמו את העיניים, מול ממשלו של היטלר עם אח שימו, שהביא 50 מיליון הרוגים לעולמנו רק לפני 80 שנה. אפשר לעשות את זה. עשו את זה לפני 80 שנה. חתמו על הסכמי מינכן, נו אז מה? שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. העולם המערבי, שלא זיהה סכנה. אנחנו, ברוך השם, מזהים סכנה, אומרים, מטריעים מפניה, לעתים חוטפים על זה, אבל אנחנו נמשיך לומר את האמת שלנו.
אוקיי, לסיום בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, האם לא יהיה נכון יותר להתנהל לפחות מילולית חכם יותר מול האמריקנים, בכל זאת הידידה הגדולה שלנו והתומכת?
אנחנו אוהבים את ארצות הברית, מעריכים את ארצות הברית, יש לנו הערכה לממשל האמריקני ויחסים מצוינים איתו, גם וזוהי בחירתו כמובן של העם האמריקני, ואנחנו מכבדים את בחירתה, את בחירתו של הציבור בארצות הברית. אני רק רוצה להגיד בעניין הזה שאני מאוד מקווה שגם הציבור וגם הממשל בארצות הברית יכבד אותנו, את בחירת העם בישראל, את ממשלתו, כפי שאנחנו מכבדים אותם.
הבטחתי לסיום, אבל בכל זאת עוד משהו קטן לסיום. בבחירות הבאות לנשיאות, מה הסיכוי שנתניהו יביע את דעתו?
אין שום סיכוי. קודם כל, בבחירות הבאות לנשיאות...
בארצות הברית כמובן, אני מדבר.
בוודאי.
כן. לא, כי גם בנשיאות שלנו הוא הביע את דעתו, כן?
גם אני הבעתי את דעתי ואני גאה על בחירתי.
אוקיי.
על כך שהנשיא ראובן ריבלין נמצא בדקות אלה בשליחות ממלכתית מרהיבה בפולין, בפתיחת מוזיאון השואה שם. ולעניין הנשיאות בארצות הברית, ישראל אף פעם איננה מתערבת במערכות בחירות פנימיות במדינות אחרות, ודאי לא במדינות ידידותיות, ואני מצפה מהמדינות הידידותיות לא להתערב אצלנו. לצערי, השנים האחרונות הוכיחו שהן כן מתערבות המדינות הללו.
אבל נתניהו התערב או לא התערב בבחירות הבאות לנשיאות? יביע את דעתו?
למיטב ידיעתי, לא התערב בעבר ולא יתערב.
לא, אנחנו יודעים שהוא הביע את עמדתו ושזה גרם ללא מעט נזק. השאלה אם הוא למד את הלקח.
אני לא יודע על התערבות, ואני לא יודע על התערבות עתידית. לא יודע, ואני בטוח שלא תהיה.
טוב, נקווה שמשפט הסיום יהיה נכון. סגן השר במשרד ראש הממשלה.
כל המשפטים יהיו, לא רק משפט.
כמובן, אבל עם דגש עליו. אופיר אקוניס, תודה.
כל טוב, יום טוב.
בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה צפוי לקרות בשבת?
שבת היא שבת לך לך, כידוע תחילת הקשר בין עם היהודי לארצו, אברהם, מפגשו, תחנתו הראשונה, ויבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. אנחנו כבר כ-15 שנה שבת מסורתית, אנחנו מארחים המוני אנשים מכל הקשת, אם אפשר לומר, חוגגים, מציינים את הפתיחה הזאת של הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל.
כפי שמכנים אותו, המאחז של אברהם אבינו.
אתה יודע מה, כשסיפרנו בזמנו לשרון שאנחנו רוצים להתיישב דווקא ליד שכם, אלון מורה ליד שכם, ציטטנו לו את הפסוק, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, אז הוא פולט, אז זאת אומרת שזה המאחז היהודי הראשון של היהודי הראשון בארץ ישראל. אז בדיוק קלטת לדבריו. דרך אגב, אבל כל ההמשך הוא גם כן מתמקד בשכם, באלון מורה שכם. גם ההבטחה הראשונה, רק פסוק לאחר מכן, בסך הכל. ולאותו שרון אנחנו אומרים לו, לא יעזור לך אם יש לך כיפה על הראש או אין לך כיפה על הראש, לא תמצא קשר קודם מחייב בין העם היהודי לארץ הזאת, אלא מאותה הבטחה. ואני לא יודע להסביר את זה, הוא ממש מתפעל. סיפרנו לו אחר כך על יעקב, שאחרי 20 שנה בגלות, לא רואה את המשפחה כבר יותר מ-20 שנה, הולך שוב דווקא לשכם, וציטטנו לו, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. והדבר הכי משמעותי, המעמד המכונן, אם אפשר לומר, טקס ההקמה, הברית הראשונה של העם היהודי בארץ ישראל, שוב בשכם, מעמד הר גריזים, הריבל, אצל אלוני מורה, כפי שמופיע בפרשת ראה. ולכן כל ההתחלות היהודיות מתחילות כאן, ומזה ההכרה והחשיבות לציין את הדבר הזה. הכל, כאן נוצרנו, כאן נולדנו, היו חפירות בזמנו בהר עיבל, הארכיאולוגי ששומר הצעיר מכנה את המעמד הזה מגילת היסוד של העם היהודי.
למרות שלא באמת ניתן לדעת האם האלון מורה שלכם הוא אותו אלון מורה של אברהם אבינו. שזה בדיוק אותו מיקום.
זה לא משנה עקרונית, מפני שבאמת יש שתי גישות, אם אלון מורה חופפת לשכם, או ליד שכם, או בסמוך לשכם. אנחנו מדברים על הסביבה הקרובה, וזה, מה שאתה שואל עוד יותר מתחדד מפרשת השבוע האחרונה של, של, של התורה כולה, שמחת תורה, שלא מזמן מראש הררי קדם, ראשי מביא את הספרי שם, מלמד שקדמה בריאתם של הרי יוסף לכל הרים שבעולם. תחילת הבריאה בעברית פשוטה,
כן.
הר גריזים הר עיבל מסתמה הכוונה, והגזרה הזאת, הכל התחיל כאן. גם מעניין שזכינו לקבל את השם אלון מורה מוועדת השמות הממשלתית, לא על העניין הגיאוגרפי, אלא דווקא על הטיעון הסמלי.
כן, כמובן.
מה אברהם היה הראשון, כך אנחנו ראשונים.
כמה אנשים צפויים להגיע לשבת לאלון מורה?
זה שבת המונית, אלון מורה זה יישוב של כ-400 משפחות עם 2,000 תושבים, הוא אמור להכפיל את עצמו בשבת.
ואיפה משכנים את כולם?
אז שכבה ראשונה במשפחות הקיימות, הן מזמינות בעצמם הרבה אורחים. גופים ומוסדות משוכנים במבנה ציבור, יש לנו לא מעט מבנה ציבור, תנאים לא הכי טובים, ואנשים יותר שמוכנים גם להשקיע בכסף, יש לנו כאן מדרשה בית ספר שדה, כמין אכסניית נוער, מתארחים גם לא מעט חברי כנסת, כ-4 חברי כנסת, רבנים ואישי ציבור, והעיקר זה התרוממות הנפש, העיקר זה התרוממות הנפש שמחזקת את הקשר של העם היהודי לארצו אל מול כל תביעות העולם שהארץ הזאת גזולה בידינו.
בני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, שבת שלום שתהיה לכם.
תודה, כל טוב.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת רוברט אילטוב מישראל ביתנו.
בוקר טוב.
איפה אתה גר?
אני גר בנתניה.
אז אתה לא שומע את המואזין 5 פעמים ביום.
מה זה קשור? אני מייצג לא רק את עיר נתניה.
לא, ברור. השאלה אם אתה ברמה האישית מכיר את החוויה.
אני ברמה האישית הכרתי את החוויה. אני ביקרתי ביישוב קציר שהוא יישוב יהודי, ואין שם לא מואזין בתוך היישוב ולא מסגד. בשבת בבוקר פתאום אתה שומע כאילו זה אצלך בסלון.
זה באזור 4 לפנות בוקר אם אינני טועה, נכון?
במשך גם בבוקר מוקדם וגם אחר כך אתה פשוט שומע את זה בתוך הסלון, זה פשוט דבר שהוא בלתי נסבל.
עכשיו זה משהו שהוא נכון לא רק לגבי יישובים ממש צמודים אלא גם שכונות בירושלים שאתה חש כאילו מהירים גם אותך להגיע.
מדובר בשכונות בירושלים, מדובר בשכונות בחיפה, ויש לא מעט שכונות, יש לך גם, אתה יודע, ביפו, בכל מיני מקומות שלאו דווקא ליהודים זה מפריע, יש לך גם אוכלוסייה נוצרית שזה מפריע להם, ודרוזים שגרים ביישובים מעורבים עם ערבים, יש גם ערבים שהם לא דתיים, הם רוצים לנוח בחופש או בימי שבתון, וזה פשוט מפריע. המערכת הכריזה היא צועקת בצורה בלתי נסבלת, בווליום, בדציבלים לא מקובלים, וזה פשוט הפרעה.
אבל אתה יודע שלפחות באסלאם ומדינות ערביות רבות, זה סוג של, אפשר אולי להגדיר את זה גם כסוג של תרבות, שמשתלבת היטב בנוף, ורוב האנשים שבאמת גדלים ככה ומכירים את זה, זה חיים עם זה טוב ובשלום.
אני רוצה להזכיר לך שאנחנו לא מדינה אסלאמית.
נכון, אבל אולי בכל זאת באזורים שלהם צריך כן להבין שזה חלק מהיסודות שלהם ולספוג את זה.
בוא אני אגיד לך, יש מדינות באירופה כמו צרפת ובלגיה שיש איסור מוחלט בשימוש במערכת כריזה, ויש לך מדינות נוספות באירופה שיש הגבלה של דציבלים, ובשוויץ אסור להם לעשות צריכים במסגדים. יש מגבלות, הם צריכים להבין שיש חוץ מחופש הביטוי שלהם וחופש הצילה, שהוא חופש אוניברסלי, יש גם חופש של הציבורים האחרים לחיות חופשיים ובסביבה שהיא לא מפריעה להם לחיות. הרי ליהודים גם כן התפילה היא לפי זמנים, ואנחנו לא מפריעים לאף אחד, אז יש לוח זמנים, הולכים להתפלל.
אוקיי, כן, אתה אומר עדיף שיקנו שעון מעורר. אתה מגיש הצעת חוק.
אני לא אומר באיזה שיטה, שעון קיים.
ברור, ברור. אז הצעת החוק הזו צפויה לעבור?
אני מעריך שהצעת החוק הזו תעבור, כן.
מתי?
אנחנו הנחנו את הצעת החוק השבוע. אני מעריך שתוך חודש וחצי זה יקבל את האפשרות שאפשר יהיה להגיש את זה לוועדת השרים, ואנחנו נתחיל את התהליך.
והצעת החוק בעצם אומרת מה, לאסור לגמרי את השימוש במערכות כריזה האלה, או פשוט להנמיך את הווליום?
תראה, יהיו מקומות שאנחנו נדרוש באופן מוחלט לסגור את מערכת הכריזה, במקומות שהם מעורבים וזה מפריע לציבור. ובמקומות שזה לא מפריע, אנחנו נגביל דציבלים, כך שאלה שלא מתפללים ורוצים לנוח, לא יהיה פה איזושהי לחץ דתי עליהם כדי שהם ילכו להתפלל ולא תהיה...
סביר להניח שחברי הכנסת הערבים לא יתמכו בחוק.
אני מעריך שלא רק הם, יהיו גם בצד היהודי שהתנגדו, הרי כן. יש לנו תמיד את הקבוצות
שיותר
פרו-ערביות מאשר... פרו-יהודיות, אז אוקיי. אני מעריך שיהיה התנגדות.
אתה מציע גם לשלול את האזרחות של חברת הכנסת זועבי? אתה לא באמת חושב שזה יקרה?
אני כן חושב שזה יקרה. חנין זועבי מצהירה באופן פומבי שהיא לא שייכת למדינה הזאת, אז אין צורך שאנחנו נחזיק את זה בכוח.
זה גם במסגרת הצעת חוק?
לא, לכל סוגיה יש את הפתרון שלה, אנחנו לא מערבבים שמחה בשמחה.
וההליך הזה של השלילה של האזרחות שלה, באיזה שלב הוא נמצא?
זה הליך יותר מורכב, וגם כן, אנחנו התחלנו אותו לפני מספר חודשים, כמובן הייתה פגרה שאי אפשר להתקדם עם החקיקה, אז זה גם כן בשלבי התחלה, אבל אנחנו מעריכים שנמצא פה תמיכה רחבה מאוד. אנחנו גם ראינו את האקט האחרון שלהם של פגיעה בדגל המדינה, כאשר הם קיימו ישיבה של חברי המפלגה שלהם, והם הזיזו את הדגל כדי שזה לא יתנוסס מעליהם, מאחורה.
כן, שלא יפריע חלילה.
ואתה יודע שזה אקט מאוד סימבולי, דברים כאלה של פגיעה בדגל הם עבירה פלילית בכלל, אז כן. גם פה אני מתכוון...
טוב, אני מאחל לך בהצלחה בשני העניינים האלה. לסיום... תעזור לנו עם שם המשפחה, אילטוב, אילטוב?
אילטוב.
אילטוב. אנחנו מאוד מודים לך, חבר הכנסת אילטוב.
תודה רבה.
שלום.
תודה. שלום.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
אופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור.
יהושע בנצ'ק, בוקר טוב גם לך.
בוקר מצוין.
זה, אני חושב שהגיע הזמן שתפסיק לחרב את היחסים בינינו לבין ארצות הברית, בנשק.
אני משתדל, עובד על זה קשה.
אתה מבין, אתה הולך ונותן אמירות לעיתונאי אמריקאי, ואז הוא מצטט את זה בשם אישיות שמקורבת לממשל, ועכשיו אנחנו יודעים שאתה מקורב לממשל.
אבל אריאל, ביקשתי לא להגיד דברים, אתה יודע שבינינו.
לא לחשוף אותך. אבל כן, התוצאה היא שהיחסים עם ישראל והבית הלבן בשפל חסר תקדים.
אז בוא נגיד לך, זה מעולה. האמת זה מעולה, כי מפה זה יכול רק להשתפר.
איזה נקודת מבט אופטימית יש לבנשק, זה יפה.
נכון. מה אתה אומר ליאל באוזן בריא שאנחנו נשמע?
אמרתי למוטי קופפר באוזן שינמיך טיפה את הרקע.
אז אתה יכול להגיד לו כך. אתה רואה זה עובד.
הוא כבר עשה את זה, אתה רואה.
זה פנטסטי. בוא נוותר על הטוקבק. מוטי, יש לך מה להגיד, תגיד.
בדיוק. כן, אבל אז הוא יגיד מה הוא חושב עליך.
אתה יודע שמכל הכללות שהרעיפו, ואגב, כל פעם שאתה חושב שאי אפשר לרדת נמוך יותר ביחסים עם ארצות הברית, בא נתניהו ומוכיח שהיכולות שלו הן כמעט בלתי מוגבלות בתחום הזה, ומכל הכללות שהרעיפו עליו שם, מה שחלקן גם לא לציטוט ברדיו, היה שהוא, יש לו תסמונת אסברגר, שזה דרך דיפלומטית אמריקאית יפה להגיד מפגר.
כן.
והפעם אני משתמש בזה גם נכון. כן. לא אוטיסט, סליחה.
כן, אבל זה לא יפה, זה קצת מעליב אפילו, הייתי אומר.
מה, את ביבי?
כן, כן. אתה חושב שהם מצטטים עליך?
נכון? תראה, צודקים, אבל נכון, זה לא יפה.
בוא נגיד לך, בפן הבאמת רציני, עזוב את ביבי. זה באמת מעליב את מי שבאמת יש לו את הדבר הזה.
אני אגיד לך מה, אמרו שהוא פחדן, זה בעיקר היה פחדן, ולא מקבל החלטות.
פחדן, נמושה, שחצן.
נכון, עכשיו, בוא נגיד ככה, אובמה לא אמר שום דבר שבנט וליברמן
ויאיר
לפיד לא אמרו לפניו, אתה יודע.
כן, עכשיו הוא נזכר להיעלב.
נו באמת, עד שזה מגיע לאמריקה.
טוב, היום...
אבל האמת, האמת אבל נגיד לך, האמריקאים באמת נעלבים ואני מבין אותם, כאילו עם כל מה שנתניהו עושה, הוא פשוט לא חושב על האינטרס האמריקאי, זה שגע אותם.
היום זה היום העשירי ברציפות, בו נמשכים העיצומים בלשכות התעסוקה, בתקווה שאמרתי את זה נכון. אגב, חוץ מהרד, אני לא יודע למה בהרד הם כן עובדים.
בכל זאת, המפעל מגבות שם, צריך לקלוט 200 מפוטרים חדשים.
אז לכן זה פעיל, אוקיי.
ואני אומר, אגב, בהקשר הזה של המפעל מגבות בהרד, חברים, יש שם עוד כמה מפעלי מגבות בועדים בארץ שנשארו, לפני שכל התעשייה הזאת עוברת לסין. וקדימה, זה הזמן לעשות מעשה. בפעם הבא שאתם בבית מלון תגנבו מגבות לעודד תעשייה ישראלית.
אבל בוא נגיד לך, אם עובדי לשכת התעסוקה או לשכות התעסוקה בארץ שובתים ולא עובדים, איפה הם חותמים אבטל? בערד.
דווקא בזמן שהמתח בין יהודים וערבים בסיאו, הוחלט בישראל ביתנו להחזיר לכם את החקיקה שתאפשר להשתיק מואזינים במסגדים, זה אגב השיחה הקודמת שלנו.
האמת שאין לי בעיה עם המואזינים, רק אם אפשר להזיז את זה לאחרי 5 בבוקר.
זאת אומרת שהיא בטיימינג נכון יותר.
כן, לגמרי. תשמע, בגבעת שמואל זה פחות מורגש העניין הזה, זה אני מודה, אבל נניח אתה נוסע ככה לאיזה שבת בירושלים אצל אחותי מעבר לקו הירוק, אז תשמע, זה מטריף את המוח 5 בבוקר. אבא שלי קם עוד קודם בדרך כלל, אבל...
בוא אני אגיד לך, אם המוסלמים חכמים והם רוצים שבכנסת יצביעו בעד להשאיר זינים, שישימו שם כל אישה, אפשר להשתיק אותם.
וואלה, זה נכון. אתה פה סוג של סאטירה נוקבת. הפרקליטות ממליצה להעמיד את חברת הכנסת חנין זועבי לדין.
על מה? הבכתי אותך, נכון? לא על הרבה דברים, על דבר אחד בדיוק.
נו.
יעל, יודעת לפחות? בסוף מכל הוואג'רס, מכל המרמרה, כן. ומכל ההתבטאויות והזה, היא עומדת לדין על זה שהיא העליבה שוטרים ערבים. היא קראה להם בוגדים, בגלל שהם מסרו, הם השתנקרו על ערבים, אז זה העלבת זה, ואיומים על שוטרים, כי כאילו אמרה, עכשיו, שוב פעם, זה לא משהו שבנט, לצורך הדוגמה, או אביגדור ליברמן לא עשו בה, זאת אומרת,
כן, אבל כשזה בא ממנה זה אחרת ירושלים.
זה קצת מפריע לי אגב, שהיא בסוף חוטפת על זה שהיא כילה לערבים.
לא, אבל האירוניה זה שמעמידים אותה על בגידה, לא?
לא.
אוקיי, יש לנו 20 שניות, אז עיריית ירושלים תפעיל 5 בלוני תצפית שיאפשרו כיסוי ומודיעין בזמן אמת של מהומות ועבירות על החוק.
מה, אז זה ב5 בלונים?
בנצ'ק תיזהר.
לא, לא, זה לא בשביל כיסוי ומודיעין, זה כי כל הירושלמים בדאון רוצים לעשות את החגיגה.
אוקיי. ו-25,000 רצים השתתפו יש בריצת המרתון הגדולה של תל אביב.
לניר ברקת, בלון אדום. עמד ניר וקרא שלום.
כן,
שלום, בלון אדום.
כן.
בוא אני אגיד לך, בתל אביב בדרך כלל יש פקק וכולם הולכים ברגל. אתמול כולם רצו ונהיה פקק בגלל זה.
אוקיי. קיצור, עיר ללא חנייה ועם פקקים. בנצ'ק, תודה. גדנקן, תודה. יעל איבר רחב הפיקה, תודה לה, ותודה גם למוטי קופפר, שעוד 2 שניות סוגר לנו את המיקרופונים. שלום לכם, נשתמע בעזרת השם מחר ב9.
אפשר למצוא שיר של 20 שניות, שיכול
לשים אותו בסוף.